אתמול בבית כנסת שיבת ציון עסקנו בשאלת שואל בדבר כהנים שהיו בית אבלים ונתבקשו לא לשאת את כפיהם ולא עוד אלא נתבקשו לצאת מבית הכנסת בשעת נשיאת כפיים ולכן מן הראוי שבמסגרת הלכה יומית זו אנחנו נברר את שורשי המנהג הזה ואת יחס גדולי הפוסקים ביחס למנהג הזה. ובכן, באמת בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי אין שום זכר לכך שכהן אבל לא יישא את כפיו, וכל שכן וכל שכן ביחס לכהן שאיננו אבל שמתפלל בבית האבלים שהוא לא יישא את כפיו. ובאמת הריף לא זכר זאת, הראש לא זכר זאת, רבנו לא זכר זאת, כיוון שכאמור כל הפוסקים האלה הם פוסקים תלמודיים. נכון, אנחנו מוצאים בראש כבר מנהגים שאינם תלמודיים, אפילו אצלו לא מצאנו את המנהג הזה, ואפילו אצל בנו רבנו יעקב בעל התורים בסימן קוף חף חת אור החיים לא מצאנו את המנהג הזה. אבל לעומת זאת אנחנו מוצאים בשולחן ארוך, שהשולחן ארוך בסימן קוף חף חת אור החיים סימן מן גימל שפסק את הדברים הבאים: אחר שבעת ימי אבלות נושא כפיו, ובתוך שבעת ימי אבלות יצא מבית הכנסת בשעה שקורא כהנים. כלומר, מרן אמר שבתוך שבעת ימי אבלות הוא לא נושא את כפיו, ואם הוא נמצא שם צריך לצאת מבית הכנסת לפני שקוראים כהנים, וזה דברי מרן. הרמ"א בהגהה הוסיף יותר מכך, ויש אומרים בכל זמן האבלות אפילו עד 12 חודש על אביו ועל אמו אינו נושא את כפיו, וכן נוהגים במדינות אלו. כלומר, הכהן שהוא אבל אפילו עד 12 חודש על אביו ועל אמו מופקע במצוות עשה דאורייתא בגלל המנהג הזה. והשאלה היא, מהיכן כוחם, מה כוחם בשעה שהורו את ההוראה הזאת? הבית יוסף הוא הספר שחיבר מרן על התיאור, הוא בעצם הספר שמהווה את המקורות להלכות שלו בשולחן ערוך, ואנחנו מוצאים שם, כיוון שהתור לא הביא מזה כלום, הוא התנדב, הבית יוסף, להביא מדברי המורדכי, שהמורדכי על הגמרא מגילה בפרק הקורא את המגילה סוף סימן תף תף יוזן כתב בתוך 12 חודש על אביו ועל אמו נוהגים שאין נושא כפיו, ושמצריכים אותו שיצא מבית הכנסת שיתחיל שליח ציבור בעבודה. עד כאן. כלומר, הנה המקור לרמה, לדברי הרמה. המורדכי שהוא מביא מנהג, הוא לא אומר שיש לזה מקור תלמודי, מנהג שהכהן בתוך 12 חודש על אביו ועל אמו אינו נושא כפיו, וכאמור מצליחים אותו לצאת לפני שיגיעו לנשיאת כפיים, שיצא מבית הכנסת. ואומר מרן הבית יוסף מעיר על דברי המורדכי, ואני יודע שום טעם למנהג זה, ואפילו בתוך שבעת ימי אבלות נראה שנושא את כפיו. כלומר, מרן שבסופו של דבר נכנע משהו למנהג הזה, וכתב השולחן ערוך שבשבעת ימים לא נושא כפיו, בבית יוסף עדיין הוא מסתייג בעוז ואומר, ואיני יודע שום טעם למנהג זה, ואפילו בתוך שבעת ימי אבלות נראה שנושא את כפיו, שהרי אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה. ובשיבולי, זאת אומרת היגיון פשוט, אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה. ובשיבולי הלקט כתב, זה מרן אומר, שרבי יצחק בר יהודה נתן טעם למה שנהגו שכהן שאירע לו דבר בקרובים ושינה מקומו, שלא לשאת כפיו כל זמן שאינו יושב במקומו, כי מדומה לי שהטעם לפי שכל מי שעומד לברך לברך ראוי לו שיהיה שרוי לשמחה. עד כאן לשונו. כלומר הכהן שצריך לברך את העם צריך להיות שרוי בשמחה, ומאחר והאבל לא יושב במקומו כי הוא צריך לשנות את מקומו, אזי הוא עצוב. והואיל והוא עצוב, איך יברך את העם כשהוא עצוב והוא איננו שמח? טעם מעניין, אבל בלי גיבוי תלמודי הדבר מוזר. ולכן שיבולי הלקט אומר, ובארצות הללו לא נהגו כן. כלומר באזור איטליה, שיבולי הלקט היה באזור איטליה, הוא אומר ובארצות הללו לא נהגו כן. הוא הביא טעם למה האשכנזים לא נושאים כפיהם, אבל הוא מציין ובארצות הללו לא נהגו כן. ומכל מקום אפשר לסמוך על טעם זה שלא יישא כפיו בעודו בשבעת ימי אבלות. כלומר לפחות לפחות בסדר, קיים מנהג כזה, לפחות נעשה פשרה. מה הפשרה? שבתוך שבעת ימי אבל שלא יישאו את כפיהם. מעבר לזה לא לקבל את המנהג שאומרים אפילו עד 12 חודש. ואם יש כהנים אחרים בבית הכנסת צריך לצאת חוץ לבית הכנסת בשעה שקורא כהנים, כדי שלא יהיה עובר בשלוש עשרה. כלומר אם יש כהנים אחרים בבית הכנסת, כלומר שימו לב, אפילו כהנים אחרים לא אבלים, לא אבלים, אם מדובר במקום תפילה של אבלים, מאחר ואבלים לא נושאים את כפיהם או זה במקום אבלים, אז אומרים לכהנים לצאת מחוץ בית הכנסת. דברים מאוד מאוד תמוהים. באמת כבר דרכי משה מביא שלא רק האבל על אבי ואמו כמו שנאמר במרדכי, אלא הוא הדין מי שמתאבל על שאר קרוביו, לא רק על אבל על אבי ואמו, אלא מתאבל על שאר קרוביו. במקור זה ממערם רוטנבורג רבו של מרדכי. כלומר בתי מדרש אשכנזים, שם אנחנו רואים את ההוראה הזו. והנה רבותיי, ממשיך השולחן ערוך וכותב, ומה שכתב המורדכי שמצריכים אותו שיצא מבית הכנסת קודם שיתחיל שליח ציבור בעבודה, טעמו משום באותה שעה היא מיוחדת לעלות כהנים לדוכן. וכדאמרינן, כל כהן שאינו עוקר רגליו ורצה אינו נושא כפיו. וכבר נתבאר בלא סימן זה שאינו צריך להיות חוץ לבית הכנסת אלא בשעה שקורא כהנים. כלומר אם לא יצא ויקראו כהנים יקטרו כלפיו, למה לא נושא את כפיו? לכן שיצא כדי שלא ילחד. ובאמת רבותיי, הוסיף מרן עוד תוספת מעניינת, שבמרדכי כתוב וגם בשיבולי הלקט שכהן פנוי, כלומר רווק, אינו עושה את כפיו. למה? כי השרוי בלו אישה שרוי בלו שמחה, וראוי למברך שיהיה שרוי בשמחה כמו שמצינו ביצחק וכו'. והוא מביא את תשובת הרשב"א שהוא כתב ששאל השואל על דין זה שמצאו כתוב בשם הרב יצחק בר יהודה וכהן פנוי אינו נושא את כפיו. והשיב הרשב"א, דבר זה לא שמעתיו לאחד מרבותינו מעולם, ולא ראיתיו לאחד ממחברי הספרים. ואולי מדרש אגדה הוא, אבל לפי גמרתנו אינו נראה כן. שלא הזכר זה בשום מקום, עד כאן לשונו. כלומר, הרש בתמאה, בגמרה זה לא נזכר. אם זה לא נזכר בגמרה, פשוט שכהן פנוי צריך לעלות. כמו שגם אנחנו אומרים, אם לא נזכר בגמרה שכהן אבל לא עולה, אז בוודאי שצריך לעלות. כלומר, מה המקור לכל הדברים האלה? ואף על פי שדבר קשה הוא לפותרו מקיום שלוש עשה, כי הרי ברכת כהנים אמרו חכמים, כל המבטל אותה כאילו ביטל שלושה עשה בכל יום, בטעם שאינו בתלמוד, כלומר אלא בתלמוד לא נזכר הדבר הזה שכהן צריך להיות שמח בזמן שהוא מברך. מכל מקום, כיוון שהמרדכי ושבולי הלקט, זה הכרעה של הבית יוסף, רבותיי. הבית יוסף מתלבט, במרדכי נאמר לא יצד כפיו הכהן הרבק, הרשב"א תמה על הדבר הזה, הוא אומר שלא כך נהגו אצלם צעצועבים. הבית יוסף נמצא כאן בין עריות כאלה בדברים לא תלמודיים, רק אין להם להגיד. אז הוא אומר ככה, ואף על פי שדבר קשה הוא לפותרו מקיום שלוש עשה בכל יום בטעם שאינו בתלמוד, מכל מקום, כיוון שהמרדכי ושיבולי הלקט כתבוה בשם רבי יצחק בר יהודה, והרשב"א לא נחלק ממש עליו, הרוצה לסמוך על רבי יצחק בר יהודה, אין בנו כוח למחות בידו, והוא שלא יהיה בית הכנסת בשעה שליח ציבור קורא כהנים. כלומר, ההכרעה הראשונה של בית יוסף, אני יכול לצאת נגד מנהג? בני אדם אומרים לי, שמע, מה אתה נגד רבי יצחק ברב יהודה? אני לא יכול לצאת נגד מנהג, אומר מרן בית יוסף. תראו, עד כמה הגישה שלו שהוא לא הולך ללכת להתנגד למנהג, אבל הוא שהמנהג לא תלמודי. הוא אומר, אין לנו כוח למחות. אז יש מנהג כזה, אז איך קוראים, שהכהן פנוי לא נשא כפיו, אין מחות נגד המנהג הזה. אומר רבי יוסף בבדק הבית, אחר כך נתיישבתי בדבר, כי הוא לא שקט ולא נע, אחר כך נתיישבתי בדבר, ונראה לי שאם יש שם כהנים אחרים, שיטת עולה, ואינו נמנע, תא הכהן שלו הביא שתי שערות, ודאי אינו נשוי, ואפילו אחר, נושא את כפיו עם אחרים, ואפילו בפני עצמו נראה שעולה, שכבר נתבאר שכיוון שהביא שתי שערות, נושא כפיו בפני עצמו, אף על פי ששמו אינו נושא, ולא חשינה את דברי רבי יצחק בר יהודה. עד כאן, כלומר, לא נח ולא שקעת בית יוסף, הביא הכרעה נוספת בדק הבית, ואומר, לפחות, כשיש כהנים אחרים נשואים, תכניס את הכהן הרווק בתוכם, לא יהיה אלא כמו כהן קטן, שמכניסים אותו בין הגדולים, שישאר כפיו. ולכן רבותיי, בשולחן ערוך נאמר כך, בסעיף ממגימל, אמרתי לכם, הוא אמר, אחר שבעתי מאבל נושא כפיו. כלומר, נכנע למנהג שכהן אבל בתוך שבעת ימים לא נושא כפיו, ובתוך שבעת ימי אבלות יצא מבית הכנסת בשעה שקורא כהנים. בסעיף ממדל הוא כותב, כהן אף על פי שהוא פנוי נושא את כפיו, כלומר, למרות שהוא פנוי נושא את כפיו, כפי הכרעה של בית יוסף בבית הבית, ואפילו לא בזמן שיש כהנים אחרים, אלא חזר לגישה התלמודית, מה פתאום לבטל כהן פנוי איך קוראים, מנשיאת כפיים? הגהה זה ארמה, ויש אומרים ואינו נושא כפיו, דה אשר ריב לו אישה, אשר ריב לו שמחה, פעם ורח יש לו להיות בשמחה, ונהגו שנושא כפיו, אף על פי שאינו נשוי. שימו לב, הוא אומר טעם למנהג, ולמרות לכל הפלוצי השכנזים כבר יש פרצות, הוא אומר ונהגו שנושא כפיו, אף על פי שאינו נשוי, ומכל מקום הרוצה שלא נשא כפיו אין מוחין בידו, רק שלא יהיה בית הכנסת בשעה שקוראים כהנים, אלא שיצא מחוץ בית הכנסת, או אומרים להם את הידיהם. נהגו בכל המדינות אלו שאין נושאים כפיים אלא ביום טוב. למה? בחוץ הארץ אתה לא שורי בשמחה, אז מתי הכהנים נושאים כפיהם? לא ביום חול, בטלים במצוות עשה, ורק ביום טוב הם נושאים כפיהם, משום שאז שרויים בשמחת יום טוב, וטוב לב הוא יברך, אבל מי שלא טוב לב לא יברך, מה שאין כן בשאר ימים, אבל הוא שם את אותה שנה שטרודים בהרהורים על מחייתם ועל ביטול מלאכתם, ואפילו ביום טוב הם נושאים כפיים, אפילו ביום טוב, אלא בתפילת מוסף. תראו כמה רבותיי צמצמו ודחקו וחרסמו, לא נשאר להם כלום מהמצווה הזו. שיוצאים אז בית כנסת כבר מריחים את האוכל ואת השמחה של יום טוב, אז תיתן לו במוסף לשאת כפיו, כבר הכהן מתחיל לחיות, לא יקום לך כמו מת, אלא יקום לך כמו שמח ולא שמח, יברך תמיד וכו'. עכשיו רבותיי, באמת תראו, השירי זיתים הוא מורי דוד משרקי, שהוא אמון על מרן השולחן ערוך, אז הוא ודאי הביא את הדברי מרן בעניין איך קוראים אבל אחר שבעה ימי אבלות נושא כפיו, ובתוך שבעת ימי אבלות יצא מבית הכנסת בשעה שקורא כהנים, אבל מחק את הגעת הרמה, לפחות את זה הוציא כדבר ברור. אבל שימו לב רבותיי, לא נח ולא שקט מורי דוד משרקי, למרות שהוא הביא את דברי מרן כי הוא אמון על דברי מרן, אבל לא יכל לשתוק ורק להביא את דברי מרן בסתם, אלא מה הוא עשה? בשונה מרגיל, בשונה מהרגלו הרגיל, שלא יהיה עובר בשלושה עשה בטעמה ש... כלומר למה הוא יוצא מבית הכנסת? שלא יהיה עובר בשלושה עשה בטעמה שאין נושא כפיו תוך שבעה, לפי שכל מי שעומד לברך ראוי לו שיהיה ראוי בשמחה, שרוי בשמחה, כמו שמצינו ביצחק וחולה. הלאה, וכן מצינו כתוב בטובי לב וחולה, ובתוך שבעה או עונן אם עלה לא ירד, כלומר אפילו בתוך שבעה או עונן אם עלה לא ירד, וביום שבת קודש יישא כפיו ותבוא עליו ברכת השם, כי הרי ביום טוב אין אבלות ורסיה. אז לפחות ביום שבת קודש, אפילו בתוך שבעה ימים, בתוך יום שבת, תראו כמה מנסה לצמצם, אם עלה לא ירד, בתוך שבעת מקודש ודאי וודאי שיעלה. אבל הנוהגים שלו לשא כפיו אחר שבעה, אין שום טעם למנהגם, שאפילו תוך שבעה נראה שנושא, כלומר אפילו תוך שבעה נראה שנושא, אז עוד ללכת אחרי השבעה, שערי אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה, ואם קראו לאבלים לעלות לדוכן חייבים לעלות, כיוון ואפילו מדרבנן לא אשכחן שלא יעלו, אבל עונן ודאי אסור מדרבנן, שערי מחלל עבודה, וכיוון וכן אפילו קראו לו לא יעלה, זה העונן. ולעניין נשיאת כפיים בבית האבל, כלומר כהנים אחרים, לאו דווקא האבל, לא מצאתי לאחד ממחברי הספרים שאומר לא יישאו כפיהם. שמתם לב כמה הוא נשאר רוצה לשמור משהו על עיקר הדין? לא מצאתי לאחד ממחברי הספרים שאומר לא יישאו כפיהם, ועד רבה מפקפקים אפילו על העבר עצמו למה לא יישא כפיו, ותמאתי על הדבר, מה חטא יש לאותם ההולכים להתפלל במקום שמת שם המת? כלומר מורי דוד משרקי ראה בני אדם שלמדו את ההלכה הזו, אמרו רגע רגע רגע, בבית אבלים אין בכלל נשיאת כפיים, אומרים לו אבל אבל הוא ישראלי ומדובר בכהן שהוא לא אבל, לא לא לא, בבית אבלים אין נשיאת כפיים. ומורי דוד משרקי תמה, ותמאתי על הדבר, מה חטא יש לאותם ההולכים להתפלל במקום שמת שם המת? אצל האבל שימנעו מהם הברכה, ולכהנים אשר שם שימנעו מלקיים מצוות עשה לברך ולדברך, ונמצאו זריזים ונפסדים, הם זריזים שהם הולכים ותעברים, נפסדים שמונעים מהם מלקיים את מצוות השם לברך ולדברך. ושמעתי מפי מגידי אמת שהיה מנהג לשא כפיהם, כלומר בעבר בתימן כולם היו נשאים כפיהם, לא הייתה שום בעיה, ומקרוב בטלו, כלומר תראו איך המנהגים האלה תופסים תאוצה, אפילו בתימן השמרנים גם הם לחדור המנהגים האלה. ולכן אני אומר שהמונע בכלל מונע הרבים מעשות מצווה, תראו איזה דברים תקיפים, ולכן אני אומר שהמונע בכלל מונע הרבים מעשות מצווה, וקורא אני עליו ולא חפץ וכו'. ועד כאן לשונו של קוראים מורי דוד משרקי, דברים כדורבנות. והנה רבותיי, מהריץ אומר את הדברים הבאים בעץ חיים, הוא אומר ככה, כהן אבל, קצת נהגו שאין עושים כפיהם. שמתם לב, קצת, לא כולם, אבל מרגע שקראו שולחן ערוך, קראו דברי ארמה, אז גם הם מתחילים לדבק בזה. אז קצת נהגו שלא לשאת את כפיהם. גם קצת נהגו שלא לשאת כפיים בבית האבל. לא רק הכהן האבל, זה כמו מוריד הנשגי. הוא נחשב לכאלה שבכלל רצו לבאר ברכת כהנים אפילו בית האבלים, אפילו על ידי כהנים, אפילו על ידי כהנים אחרים. אוכן, גם קצת נהגו שלא לשאת כפיים בבית האבל. ואני הצעיר קיבלתי בבדורות שלפני פנינו היו נושאים כפיים ותאבל. גם האבל עצמו נושא כפיו. ומאיזה טעם אם הנחמל קיים שלושה עשה? והכל מודים, ואבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה. והיא מטעם שמחה, אין זה כדאי לבטל שלושה עשה. ואחד מצינו דמי שאינו שמח לא יישא כפיו. איפה מצאנו דבר כזה? ותדע שהרי כמה דיות נשתפכו לתחות סברת העומר שפנוי לא יישא את כפיו. הוא מרמז על חזרותיו של הבית יוסף. זה נקרא דיות נשתפכו. ותדע שהרי כמה דיות נשתפכו לתחות סברת העומר שפנוי לא יישא את כפיו מטעם דשרוי בלא שמחה. ושוב ראיתי בפרי חדש, עכשיו שימו לב, מהריץ יותר ממור גז משלתי, לא נח ולא שקט, גייס לעזרתו את הפרי חדש. הפרי חדש הוא היה תקיף ובהיר בפסיקות של מרן שלא לדעתו אינם נכונות. אז אמר, ושוב ראיתי בפרי חדש סעיף ממגים על שכתב על מנדה אמר, דאבל לא יישא כפיו שאין לו טען ולא שורש ועיקר. כך הפרי חדש אמר על הפסיקה הזו שהביא מרן בשולחן ערוך, אין לזה טען ולא שורש ועיקר. וענף החיים מורי נדף שהוא כבר עלה לארץ מוקדם מעיד ואומר, וכן ראיתי המנהג פשוט בעיר הקודש ירושלים ונושאים את כפיהם בבית האבל. הוא לא אומר שאבלים נושאים כפיהם, אבל נושאים את כפיהם בבית האבל. ללמדנו מוריי ורבותיי שבאמת מרן קודם כל אשר אמר, אני אפסוק רוב מתוך השלושה, הריף, הרמב״ם והראש, לא תמיד נשאר נאמן לכללים האלה אפילו בשלושה ששותקים. למה? כי הוא אומר, הם לא אמרו, הם שתקו, אבל שתיקתם גם היא תורה. כי אם שלושתם שותקים, זאת אומרת, מה עשו בזמן התלמוד? עשו כפיהם, כי זה דבר יום ביומו, נשיאת כפן זה יום ביומו. אחרת היו אומרים לנו, היו מאירים, לא מועד קטן, לא באף מקום, לא מאירים שאבא לא נושא את כפיו. זאת אומרת, שתיקתם של שלושה גדולי עולם אלה היא תורה. ונאלצו ללכת למנהג. למה? כי מרן לא הכריע הכרעות תלמודיות, מרן הכריע על פי המנהג. למה הוא פסק שלושה אלה? הוא, משום שהוא טוען שכבר פשט המנהג כשלושת אלה. זאת אומרת, מרן כל הזמן צמוד למנהגים, כי מכוח זה הוא הולך לפסוק את ההלכות. ולכן גם כששלושה אלה לא העירו דבר וראה שנוהגים, אז הוא הולך ביראה ופחד להתמודד עם המנהגים. פעמים שהוא מסכים, פעמים שהוא לא מסכים, פעמים הוא מצמצם, אבל נזהר מאוד מאוד לנגוע במנהגים. ואתם רואים מצד שני שגם כשדברים כאלה מגיעים לתימן שהם יותר שמרנים, הם לא מעורבים יחד עם עדות אחרות, למרות הכל יש משקל, יש כוח לספרים המגיעים, ובעיקר בכל הדברים שקשורים במנהגים ועוד יותר בבתי אבלים, זה כאש בנעורת, זה דבר שמתפשט, זה דבר שתופס ומתפשט. עד כדי כך שאפילו מוריד דוד משוקי מנסה לצמצם, מעריץ מנסה לצמצם, מוריד נדף מנסה לצמצם. למה? כדי לא לעקור מצווה מן התורה. לעומת יהודי תימן שמנסים מאוד מאוד לצמצם במנהגים כדי לצמד לדין התלמודי, אצל אחינו אשכנזים כפי שאתם רואים, על בסיס מנהגים, הם פשוט עוקרים לפעמים מצוות מן התורה בטעמים שונים. עד כדי כך שאתם רואים, אבל כל 12 חודש לא יישא את כפיו, וכהן פנוי לא יישא את כפיו כי הוא לא שרוי בשמחה, ואלה שיושבים בחוץ הארץ, מאחר ואינם שרויים בשמחה, לא יישאו את כפיהם אלא ביום טוב, ולא בשחרית של יום טוב, רק במוסף של יום טוב שהם כבר מריחים את השמחה. צמצומים איומים של מצוות עשה מן התורה. אלה הם שתי שיטות שונות לחלוטין. אמנם אנו מצווים לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל לפחות לפחות מבחינתנו, מבחינת מנהגנו, שנדע מהו עיקר הדין ומה כתופן שנהגים, לא לזלזל בנהגי הזולת, אבל גם לא להחדיר אלינו מנהגים שלא נהגו בהם ושאין דעת פוסקנו נוחה מהם. רבי חיים בן הגה שמור עשה את זה.